ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
שלום, זה איתי. היום בחרתי לארח בפודקאסט את רון בנצור, יושב ראש ומנכ"ל חברת נובקטיס, העוסקת בפיתוח תרופות לתחום הסרטן. רון ניהל בעבר חברות מוכרות בתחום הביוטכנולוגיה, ובשנה האחרונה הוביל את נובקטיס להנפקה בנסדק בתקופה סוערת במיוחד וקשה בשווקים הפיננסיים. שיחתנו תעסוק בפעילות החברה, התרופות שהחברה מפתחת, ומעט על מצבה הפיננסי. האזנה מהנה. היי רון.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, תודה רבה שאתה מצטרף אליי לפודקאסט.
תודה לך.
אם אני למעשה רוצה להתחיל את השיחה בינינו, למעשה אני אציין שאתם אחד מנפלאות תבל, הצלחתם להנפיק ולהיכנס לעולם הסחיר בשנת 2022, ככה שכנראה תקבלו רק על זה תעודה.
כן, תודה. כן, ניסים, אתה יודע, ניסים ונפלאות זה משהו שקורה לפעמים. השוק היה מאוד מאוד קשה, והחלטנו בכל זאת לנסות ולהנפיק, כי לא תארנו לעצמנו ש...
זה רק יגיע מה שיגיע.
להידרדר מאז, כן. ויצאנו בפברואר, שזאת הייתה תקופה נוראית, ומאז זה לא השתפר, בוא נגיד ככה. אבל אלה החיים, ונעבור גם את התקופה הזאת. ותודה, נמשיך קדימה.
בוא נתחיל, לפני שנדבר על החברה שאתה מנהל אותה, לטובת המאזינים שלנו, שקצת יכירו אותך. בוא תספר קצת רקע על עצמך לפני שנתחיל.
100%. אז קודם כל, צהריים טובים לכולם. שמי רון בנצור, אני בן 57, גדלתי בירושלים, וחלק מהזמן גם היינו בשליחות בארצות הברית, אז יש לי גם רקע אמריקאי כזה, לא מבוטל. אני הגעתי לתחום של הביוטכנולוגיה לפני 22-23 שנה, משהו כזה. ואני רוצה להתמקד דווקא בעשר שנים האחרונות, כי בתקופה הזאת הייתי כבר מנכ״ל של חברות, ואם אני מסתכל על עצמי ועל שני השותפים שלי, שביחד הקמנו את נובקטיס, שני בחורים בשם אנריקה ושי, אז אנחנו צוות שהולך אחורה כבר 15 שנה, משהו כזה, ויש לנו גם יכולות שממש משלימות אחד השני בצורה מאוד יפה. וביחד היינו מעורבים בשלוש חברות, ובשלוש החברות האלה הצלחנו להביא שלוש תרופות לאישור FDA, תרופה לכל חברה. אני מנכלתי שתיים מהחברות האלה, בחברה השלישית הייתי בורד ממבר תקופה מאוד ארוכה, ותרופה אחת אפילו אושרה לשתי מחלות בארצות הברית. בנוסף לזה גם הצלחנו להביא לאישורים באירופה וביפן וכולי, וכמובן שהצלחנו גם להציף הרבה מאוד ערך בחברות האלה. אז יש לנו הרבה מאוד ניסיון בפיתוח תרופות, בלקחת תרופה מהשלב הפריקליני, להכניס אותה לשלב הפריקליני, שזה ניסיונות בבני אדם, וכמובן לטפל בכל הנושא הרגולטורי מול ה-FDA, שזה דבר לא פשוט, לנהל גם את היצור, את היצור של החומר של התרופות, שזה לא דבר טריוויאלי בעולם התרופות, הרבה מאוד הגשות נופלות, לא בגלל תוצאות קליניות, אלא דווקא בגלל הייצור, אנשים לא מודעים לזה, אבל בערך 50% מהתרופות שנכשלות, נכשלות בגלל ייצור. אנשים לא תמיד מודעים למשמעות ולחשיבות של הדבר הזה, ואומרים ככה יהיה בסדר, ועם ה-FDA זה מאוד קשה להגיד יהיה בסדר, אז גם בדבר הזה למדנו על כפרנו, הייתי אומר, ש... צריך לשים הרבה מאוד לב לדבר הזה, וגם שם אני חושב שהצלחנו בצורה לא מבוטלת. לפני שנתיים וחצי בערך, שלושתנו ככה התפנינו, אני עזבתי חברה בשם יורוג'ן, שהייתי המנכ״ל שלה, ואנריקי ושי עזבו חברה בשם סטמליין, ששם אני הייתי דירקטור הרבה שנים, והם ניהלו את הצד הקליני רגולטורי, והחלטנו להקים חברה. ומיד ידענו שאנחנו רוצים להתמקד באונקולוגיה, וספציפית במשהו שנקרא precision medicine או targeted therapy באונקולוגיה, זה כל מיני מעכבים ומשבשים מאוד מאוד ספציפיים, זה מין מטריה כזאת בתחום האונקולוגיה, שהתחילה לפני בערך 20 שנה, ומאז היו להבדיל מכימותרפיות ודברים שהם יותר ברוט פורס כאלה, אלה דברים יותר ספציפיים, יותר נקודתיים, אז היו לא מעט הצלחות. ושם ידענו שאנחנו רוצים להתמקד, מה גם שהתרופה של יורוג'ן והתרופה של סטנליין, שתיהן אושרו בתחום האונקולוגי, וזה אישורים יחסית מהתקופה לאחרונה, זאת אומרת, שני אישורים היו ב-2019, אז יש לנו ניסיון יחסית טרי עם המחלקה האונקולוגית ב-FDA וכמובן יהיו ניסויים בתחום הזה וכו'. אז רצינו להקים חברה בתחום הזה ומיד התחלנו בחיפוש תרופות שנוכל לרכוש את הזכויות עבורן ולהתחיל לפתח אותן. וכמובן שזה משהו שמאוד קל להגיד אותו וקצת יותר קשה לבצע אותו. ראינו הרבה מאוד דברים, והיו דברים שרצינו, וכמובן התמודדנו עם כוחות מאוד גדולים, וכל מיני VCs, וכל מיני גורמים אחרים, וכמובן שלא יכולנו להתמודד מולם, אבל היו שתי הזדמנויות שמאוד רצינו אותם, ובסופו של דבר כן הצלחנו להגיע אליהם, אלה שתי התרופות שיש לנו כרגע בצנרת. הרבה מזה זה בזכות הקשרים שהיו לנו עם מכוני המחקר האלה, עוד מעבר, אני חושב שזה נתן לנו איזשהו יתרון.
אני מבין שזה אותם... מכוני מחקר מחוץ ישראל, בבריטניה.
כן, שניהם בבריטניה, זה במקרה ששניהם בבריטניה, הראשון זה מה שנקרא ICR, זה Institute of Cancer Research בלונדון, שזה המקביל ל-NIH או ל-NCI, מי שמכיר בארצות הברית. כמובן שיש להם תדמית ורפיטיישן מאוד מאוד חזקים. והמקום השני זה אוניברסיטת אדינבורו בסקוטלנד, שגם שם יש מחקר ברמה בינלאומית, אז שתי התרופות הגיעו משני המקומות האלה, וכשאנחנו רכשנו את הזכויות עבור התרופות האלה, הן שתיהן היו עדיין בשלב הפרי-קליני, זאת אומרת, הן היו עדיין בבעלי חיים. מאז הכנסנו את התרופה המובילה הזאת, התרופה שהגיעה מה-ICR, מהמכון מחקר בלונדון, לניסויים קליניים, זו תרופה שעומדת לסיים את השלב הראשון, מה שנקרא Phase 1A, ממש בחודשיים שלושה הקרובים, ואנחנו שואפים להתחיל את ה-Phase 1B, ותכף אני אסביר מה המשמעות של כל אחד מהדברים האלה. את ה-Phase 1B אנחנו רוצים להתחיל ברבעון הראשון של 23. התרופה השנייה,
אולי לפני שאתה עובר לתרופה השנייה, אולי תנסה לפשט מה התרופה הזאת, התרופה הראשונה, מה היא אמורה לעשות?
כן, אז אנחנו, כל העולם הזה של ה-precision medicine באונקולוגיה מנסה להתמקד בתחומים שאין להם מענה, זאת אומרת, מה שנקרא unmet medical needs, מחלות שבאמת אין תרופות ו... אין קו שני בדרך כלל, כמובן שנדיר אם יש קו שלישי או קו רביעי בטיפולים, דברים מאוד מאוד חמורים, וכמובן שזה גם הולך ביחד עם תוחלת חיים מאוד נמוכה וכולי, מצבים באמת מאוד מאוד קשים. אז מה שאנחנו מנסים לעשות עם התרופה הראשונה מעכבת מנגנון שנקרא HSF1, אני לא אכנס לפרטים כי זה מאוד טכני, אבל ה-HSF1 הזה מעורב בכמה וכמה סוגי סרטן, כמובן לא בכולם, וזה לא תרופה שתפתור את כל הבעיות בעולם, אבל יש כמה סוגי סרטן ששם יש כבר הרבה מאוד מידע והרבה מאוד ניסויים שנעשו, שמעידים על כך שהמנגנון הזה של ה-HSF1 יש לו משמעות מאוד גדולה. והשלושת התחומים שאנחנו נתמקד מהם בהתחלה, הם כאלה. יש שתי תתי קבוצות בסרטן השחלות, ב-ovarian cancer, שאין להם היום מענה, כלומר, החולות האלה מגיעות, מקבלות כימותרפיה קו ראשון, בדרך כלל התגובה לכימותרפיה היא נמוכה יחסית, 30-35%, משהו כזה, מיד 65-70% מהחולות לא מגיבות בכלל, ואלה שמגיבות, לאחר מכן כמובן מפסיקות להגיב, ואם נותנים להם כימותרפיה פעם שנייה, התגובה בקו השני, כמו שאומרים, שואפת לאפס. כלומר, המצב שם הוא מאוד מאוד קשה. ושני הסוגי סרטן שאני מדבר עליהם, זה של סרטן השחלות, זה אחד נקרא clear cell carcinoma, מה שנקרא תא שקוף, והמחלה השנייה נקראת ovarian endometrioid carcinoma. זה השם של המחלה הזו. אז אלה שתי מחלות שאנחנו נתמקד בהן בפייס 1B בוודאות, אלה יהיו שתי תתי קבוצות שאנחנו נטפל בהן. ועוד מחלה שראינו בתוצאות מאוד מאוד יפות בבעלי חיים, זה סרטן הגסטריק, סרטן הבטן, גם שם זה סיפור מאוד דומה לשתי תתי הקבוצות האלה של סרטן השחלות, משום שמה שקורה זה שהחולים האלה באים, מקבלים כימותרפיה, גם תגובה נמוכה לכימותרפיה, מה שנקרא בקו ראשון, קו הגנה ראשון, נותנים להם אחרי זה עוד כימותרפיה, וכמובן שם התגובות הן מאוד מאוד נמוכות. יש כמה חולים, יש אחוז מסוים של חולים נמוך, של 15-20%, שיש להם איזשהו גן מסוים שנקרא HER2. עכשיו, אלה יש להם קצת יותר מזל, כי אפשר לטפל בהם עם תרופות כמו הרצפטין וכל מיני תרופות שאולי חלק מהמאזינים מכירים. אז כמובן ששם התגובות הן יותר טובות, אבל הרוב המכריע של החולים אין להם כרגע פתרון, וגם שם אנחנו ראינו תוצאות מאוד מאוד יפות בבעלי חיים, וזאת גם תהיה קבוצה שתהיה חלק מהפייס 1B שיתחיל עוד כמה חודשים, ויכול להיות שעד אז תהיה עוד איזה קבוצה אחת או שתיים שנצרף, הכל בכפוף לניסויים פרי-קליניים שאנחנו מנהלים כרגע, לראות באיזה עוד סוגים של סרטן אנחנו רואים תוצאות חזקות בניסויים של בעלי חיים, ואת הדברים האלה נקדם. מה שלא יעבור את הרף בניסויים של הבעלי חיים, אנחנו לא נקדם. אז זה בעצם מה שהתרופה עושה.
מה שהתרופה הזאת היא למעשה אמורה להחליף את הטיפול בכימותרפיה?
בשלב ראשון מה שאנחנו רוצים לעשות זה להכניס את התרופה הזאת בתור קו שני, קו הגנה שני, לאחר הטיפול בכימותרפיה, ולנסות כמובן להגיע לתוצאות יפות שמה. בשלב יותר מאוחר, כמובן שהשאיפה היא לעבור קדימה, לנסות את התרופה בתור הגנה של קו ראשון, ולהחליף כימותרפיה, או אולי לעבוד בקומבינציה עם כימותרפיה, משהו בסגנון הזה. אבל קו שני, זה ברור שזה ללא מענה, זה unmet medical need מאוד מאוד ברור, זה למעשה הפירוש של unmet medical need, שאין תרופה מאושרת, אין שום פתרון, התגובה לכימותרפיות למיניהן שואפת לאפס, ושם יש את הצורך הכי גדול. אז שם אנחנו ננסה את התרופות בשלב הראשון, שכמובן השאיפה היא בשלב יותר מאוחר, גם להגיע לעוד מחלות, אבל גם בסופו של דבר נסות גם להגיע לקו ראשון של ההגנה, שזה יהיה כמובן מאוד יפה ומאוד מרשים.
אז מה האינדיקציות הראשוניות שקיבלתם שעל סמך זה החלטתם למסחר את הטכנולוגיה הזאת?
מה שראינו בהתחלה, ראינו תוצאות בבעלי חיים שה-ICR עשו, והתוצאות שם היו מאוד יפות במודלים האלה של ovarian clear cell ו-ovarian endometrioid, היו עוד איזה כמה. ומה שעשינו לאחר מכן, לקחנו בעצם רצינו לעשות את אותם מבחנים, את אותם בדיקות בבעלי חיים, במעבדה נוספת, במעבדה בלתי תלויה. וזה מה שעשינו, הלכנו למעבדה כזאת שעושה ניסויים כאלה, ובעצם עשינו את אותו ניסוי למעשה, וראינו תוצאות דומות, מה שנתן לנו הרבה ביטחון, כי זה משהו שתמיד אתה רוצה לעשות, לנסות לקחת את זה לעוד מעבדה ולראות אם אתה מצליח להגיע לאותן תוצאות, שזה לא איזה מזל שקרה לך במעבדה הראשונה. אז כמובן שזה נתן לנו ביטחון. בנוסף לזה, עשינו גם ניסוי, למשל בקליוסל, בבעלי חיים, נגד פלטינום. פלטינום זה הכימותרפיה הזאת שנותנים לחולות האלה בתור קו ראשון. ומה שראינו בניסוי הזה שעשינו אחד לאחד מול פלטינום, זה שהתרופה שלנו, הביצועים שלה בבעלי חיים, הייתה יותר טובה מפלטינום. וזה כמובן נתן לנו עוד ביטחון, איזושהי רמה נוספת של ביטחון, שבאמת אין פה, זה לא עניין של מזל, יש פה באמת איזשהו אפקט ביולוגי שאנחנו רואים עם התרופה הזאת על התאים האלה. עכשיו, התאים האלה כמובן נלקחים מחולות, והם מטריקים אותם לעכברים וכו' וכו', אבל זה תאים אנושיים, זה לא איזה משהו מעונדס, וזה לא תא של עכברים, זה תאים אמיתיים מהמחלה עצמה. אז זה כמובן, כל הדברים האלה נותנים לנו ביטחון. בסופו של דבר, המבחן האמיתי יהיה כמובן הניסויים בבני אדם, אבל ברמה הפרי-קלינית אנחנו באמת, אני חושב שאנחנו הגענו לתוצאות מאוד מאוד יפות, עוד אני עושה את זה הרבה שנים את הדבר הזה, והרבה זמן לא ראיתי תוצאות כל כך חזקות ברמה הפרי-קלינית.
הבדיקות שעשיתם במעבדה השנייה גם כן היו בבריטניה או בישראל?
לא, הייתה מעבדה בארצות הברית.
ואתה הזכרת בתחילת דבריך הערה ש... היא באמת מוכרת שאחד הקשיים הכי גדולים זה ייצור בעולם התרופות. אז אם נחזיק אצבעות והכל הולך טוב, איך מייצרים תרופה? איפה? זה משהו שבכלל נמצא בתודעה שלכם בשלבים כל כך מוקדמים?
כן, כן. זה נמצא בתודעה ממש מהרגע הראשון, כי כבר בהגשה של בקשה להתחיל ניסויים בבני אדם, בין אם זה בארצות הברית או באירופה או אפילו בארץ, אתה חייב להראות גם תיק של ייצור. עכשיו, הייצור לא חייב להיות עדיין סופי. אתה יכול אחרי זה לעשות כל מיני שינויים ודברים כאלה, אבל עדיין יש קריטריונים מאוד נוקשים שאתה חייב לעמוד בהם לפני שאתה יכול להתחיל ניסויים בבני אדם. למשל, דברים כמו impurities, כל מיני דברים שיכולים להיות רעילים, או כל מיני בדיקות כאלה שאתה חייב להראות בתרופה. אתה חייב להראות גם יציבות מבחינת בצ'ים. אתה לא יכול להראות בצ' אחד שהולך ימינה, ובצ' שני שהולך שמאלה, זה דברים שהם לא יעברו מסך. דבר שלישי, אתה חייב להראות סטביליטי, כלומר שהתרופה יכולה לשבת על המדף חודש, חודשיים, שנה וכולי, והיא לא תתפורר ולא תהפוך לנוזל, ולא יודע, כל מיני דברים כאלה.
אז אלה דברים שאתה חייב להראות. כן, תרופה בבליה. זה תרופה בבליה, אני מבין.
כן, 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 תרופה בבליה, כן, כן. אז אלה דברים שאתה חייב להראות כבר מהרגע הראשון, אז כבר ממש בהתחלה התמקדנו מאוד בדברים האלה. עכשיו, ברור שאתה מקבל תרופה ממכון אקדמי או מכון מחקר, כמו ICR או כמו אוניברסיטה, הדגש שם הוא לא על יצור, הם לא כל כך מודעים לדברים האלה, וזה פחות חשוב להם. אבל בתור חברה מסחרית בתחום, אתה חייב להתמקד בזה מהר מאוד, אחרת אתה נכנס לצרות. ופה, למזלנו, יש לנו הרבה מאוד ניסיון, וגם המזל שיחק לצדנו, והצלחנו לקדם את התרופות האלה יחסית מהר. זה לא תמיד קורה, גם אם יש את כל הניסיון בעולם. אז התחלנו את הניסוי פייז 1A של התרופה המובילה, שנקראת דרך אגב NXP-800, והפייס 1A בעצם מה שהוא עושה, הוא בודק מינונים. אז מתחילים במינונים מאוד נמוכים, ואחרי זה עולים, 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 עד שמגיעים למינון שמרגישים איתו נוח. ואת המינון הזה בעצם לוקחים לפייס 1B. ועוד דבר שהוא שונה בין הפייס 1A והפייס 1B, זה שבפייס 1B מסתכלים אך ורק על אוכלוסיות היעד. בפייס 1A לא מסתכלים על אוכלוסיית היעד, מקבלים בעצם חולים מכל המינים ומכל הסוגים, כי מה שרוצים לעשות זה לבדוק את בעצם את ה-safety, את הבטיחות ואת המינונים של התרופה, לא מעבר לזה. אז זה בעצם מה שקורה כרגע בפייס 1A, אנחנו עכשיו לקראת סיום, אנחנו כל הזמן עלינו במינונים במשך השנה, ועכשיו אנחנו כבר מגיעים לקראת מינון שאנחנו מרגישים איתו מאוד נוח, ואת המינון הזה אנחנו ניקח לפייס 1B, ששם אנחנו מסתכלים אך ורק על אוכלוסיית היעד, שכמובן מבחינתנו זה ה-Ovarian Clear Cell, התאים השקופים האלה, ו-Ovarian Endometrial Stat, תאי קבוצות בסרטן השחלות, וסרטן הבטן הגסטרי כזה.
לפי מה שאתה חושב או רואה לנגד עיניך, הרי זה תחום כל כך מסובך, עם הסתברויות כל כך מורכבות להגיע לתוצאות במהלך השנים, מה אתה חושב שהתרופה הזאת צריכה להיות בפנטזיה הכי גדולה שלה?
תראה,
מה יכול לקרות? אכזבות זה it goes without saying, אבל מה אתה מצפה שבתרחיש הכי טוב יכול לקרות לאפקטיביות של תרופה כזאת?
כן, אז בתרחיש הכי טוב אתה כמובן לבוא ולהגיד שאנחנו נרפא את המחלה, זה מאוד יומרני, וסביר להניח שזה לא יקרה. אבל אם נוכל לקחת את החולות האלה שמטופלות, וצריך להבין שתוחלת החיים פה היא מאוד נמוכה, זה פחות משנתיים, המצב הוא באמת נורא. ואם אפשר לייצר אצל החולות האלה מה שנקרא responses, זאת אומרת שהחולות האלה מגיבות לתרופה, כלומר, הגידול הולך וקטן, אוקיי? ואם נוכל להגיע ל-30, 40, 50 אחוז responses, שלא נדבר על אחוזים יותר גבוהים מזה, אני חושב שזה בכל זאת צורה מאוד מאוד משמעותית במחלות האלה. צריך להבין שמה שקורה בכלל בתחום של הסרטן, ורואים את זה למשל במשהו כמו multiple myeloma, אוקיי? שזה עד לפני 12-14 שנה היה סרטן מאוד מאוד בעייתי, גם היום זה רחוק מלהיות פיקני, כן, שלא, בוא לא נטעה, כן, זה עדיין מצב חמור, אבל אם מסתכלים לפני 15 שנה נגיד על ה-5-year survival rate, איזה אחוז מהחולים חי 5 שנים או יותר עם המחלה? האחוז היה משהו כמו 20%, אוקיי? היום זה 80-90 אחוז, ויש כאלה שחיים גם 15 שנה ו-20 שנה וכו'. הכל בגלל העובדה שיש כל הזמן עוד ועוד תרופות. כל איזה שנה וחצי, שנתיים, מגיעה עוד תרופה שנותנת עוד פוש ועוד פוש. אז זה בעצם מה שקורה באופן כללי בהרבה מאוד תחומים של סרטן. הרעיון הוא בעצם לתת איזשהו בנפיט שהוא משמעותי, ובשלב מסוים תגיע עוד תרופה ותיתן עוד בנפיט וכו' וכו'. אבל מבחינתנו, רק מנקודת הראות שלנו, אם נוכל להגיע ל-30, 40, 50 אחוז ריספונס רייט בחולות האלה, זה יהיה מאוד מאוד יפה. וכמובן שאם נוכל להגיע ליותר מזה, זה יהיה פנטסטי.
רצית לדבר על התרופה השנייה?
כן, אז התרופה השנייה נקראת NXP-900, לא היינו יותר מדי מקוריים עם השמות, אבל 1-800-1-900. אז התרופה השנייה הגיעה מאוניברסיטת אדינבורו בסקוטלנד, והיא הולכת להיכנס לניסויים קליניים גם ברבעון הראשון של 23, בכמה חודשים הקרובים. כרגע אנחנו מסיימים את כל הטוקסיקולוגיה, וגם את היצור המפורסם שדיברנו עליו לפני כמה דקות, שגם פה היינו צריכים בעצם להתחיל הכל די מאפס. ומה שהתרופה הזאת עושה, היא מעכבת קינה זאת, בצורה מאוד, מאוד ספציפית. קינה זאת זה בעצם השליחים של התא. מה שקורה בקוף זה שיש כל הזמן מסרים שעוברים בין תאים. ובסופו של המסר יש איזושהי פקודה לתא מסוים לעשות משהו. להפריש חלבון, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, השליחי פדקס האלה של הגוף נקראים קינה זאת. והתהליך הזה של מעבר המסרים נקרא signal transduction, מעבר סיגנלים. אוקיי? עכשיו, כמובן שבהרבה מאוד סרטנים יש הרבה מאוד קינזות שהם היפראקטיביים או אובראקטיב ומנסים לשתק אותם. אז כל העולם הזה של kinase inhibition, שדרך אגב גם כמובן נופל תחת המקריאה הזאת של precision medicine ו-targeted therapy, זה תחום שקיים כבר משהו כמו 15 שנה, משהו כזה, אולי קצת יותר, והיו הרבה מאוד הצלחות, זה תחום שהוא יחסית מסקסק בעולם של האונקולוגיה. עכשיו, מה שהם פיתחו שם בסקוטלנד, זה מעכב שני קינה זאת, אחד נקרא סארק, והקינה זאת השני נקרא YES1, והקינה זאת האלה מעורבים בלא מעט סוגים של סרטן. עכשיו, זה לא המעכב סארק YES1 הראשון שיש בעולם. יש כיום שניים שנמצאים בשוק, ועוד כמה בפיתוח. דרך אגב, השניים שנמצאים בשוק מוכרים באיזה 2.5 מיליארד דולר, משהו כזה. אז כמובן, נשאלת השאלה, למה צריך עוד מעכב סארק או YES1? למי צריך את זה אם יש תרופות כאלה ויש כמה בפיתוח וכו'. עכשיו, אנחנו חושבים שצריך עוד מעכבים כאלה, ואנחנו חושבים שיש לתרופה הזאת כמה יתרונות מאוד בולטים על המעכבים האלה שקיימים היום. מה שקורה היום זה שמעכבי הסארק וה-YES1 מאושרים רק לסרטני דם. יש שני סוגים של סרטני דם, CML ו-ALL, ששם יש את האישור. אין אף אישור של מעכב סארק למה שנקרא solid tumor, לגידול מוצק. הכל זה סרטנים נוזליים, סרטני דם. וכמובן, נשאלת השאלה, למה זה? איך זה יכול להיות שהמעכבי סארק האלה מאושרים רק לסרטני דם, ולמרות שהם ניסו אותם בניסויים קליניים בסרטנים מוצקים, והם הראו גם תוצאות לא רעות בחלק מהמקרים, למה הם לא מאושרים שם? והתשובה היא שהפרופיל בטיחות של התרופות האלה היה מאוד מאוד בעייתי בסרטנים המוצקים האלה. היו כל מיני תופעות לוואי שבעצם לא אפשרו את האישור של התרופות האלה בסרטנים המוצקים. עכשיו, למה היו את התופעות לוואי האלה? היו את התופעות לוואי האלה משום שהמעכבי סארק ו-YES1 האלה הקיימים, הם פוגעים גם בהרבה מאוד קינזות אחרות, כלומר הפרופיל שלהם הוא לא ספציפי, הוא לא סלקטיבי, הם פוגעים בהרבה מאוד כמו מכונת ירייה כזאת, זה לא ירי מדויק, להבדיל מהתרופה שלנו שהיא הרבה יותר ספציפית, ולכן התופעות לוואי שהם ראו בניסויים הקליניים שלהם, וגם בניסויים הפריקליניים שלהם דרך אגב, בניסויים שלהם באחברים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו לא רואים אותם בינתיים בניסויים בעכברים שלנו, וגם על פניו אין סיבה שנראה אותם בהמשך בניסויים הקליניים שלנו, בגלל הפרופיל ההרבה יותר ספציפי של המעכב שלנו. בנוסף לזה, מנגנון הפעולה של המעכב שלנו הוא שונה משלהם. הם מעכבים רק חלק מסוים מהכינז הזה, כי לכל כינז כזה יש שני אזורים פעילים, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, אזור א' ואזור ב'. עכשיו, המעכבים הקיימים מעכבים רק את אזור ב', ולא מצליחים לעכב את אזור א', ובגלל שהם לא מצליחים לעכב את אזור א', הכינז הזה נשאר עדיין בעצם חצי אקטיבי. אז בעצם עשית את העבודה, אבל לא עשית את העבודה במלואה. והכינז שלנו מצליח לעכב את שני האזורים האלה, ובעצם לגרום לכינז הזה להיכנס למה שנקרא a close confirmation, הוא בעצם נסגר, ורואים את זה מאוד יפה בתמונות תלת מימד שיש לנו, שאנחנו משווים את ההשפעה שלנו מול הכינז, בהשוואה למה נגיד התרופה המובילה, המעכב סארק המוביל היום בשוק עושה. ורואים את זה בצורה מאוד יפה, שהכינז, שבעצם אנחנו נותנים את התרופה שלנו, הכינז בעצם נסגר, להבדיל מהמצב שנותנים את התרופה המובילה, הכינז נשאר בעצם פתוח, הוא עדיין אקטיבי. אז יש פה בעצם שני יתרונות, אחד זה הסיפור של הסלקטיביות, מול החוסר סלקטיביות שיש לתרופות האחרות, והדבר השני זה מנגנון הפעולה שלפי דעתנו הוא יותר אפקטיבי. ובעצם אנחנו חושבים ששני הדברים האלה יכולים לתת לתרופה שלנו יתרון מאוד משמעותי, ובעצם להגיע למצב שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להיות בעצם הסארק אינהיביטור, המעכב סארק, הראשון בשוק שיאושר לגידולים מוצקים, ולא רק לגידולים נוזליים, גידולי דם, כל מיני, מה שנקרא hematological tumors. אז בעצם פה בעצם הבשורה, פה בעצם הייחודיות של שהדבר הזה בעצם יכול להביא בסופו של דבר.
אז באיזה ניסוי אתם נמצאים כרגע?
אז כרגע אנחנו בניסויים של בעלי חיים, ואנחנו מסיימים גם את כל הטוקסיקולוגיה שצריך לעשות לקראת התחלה של ניסויים בבני אדם. כרגע אנחנו, הצפי שלנו זה להתחיל את הניסוי הראשון בבני אדם ברבעון הראשון של 23, כלומר ממש עוד כמה חודשים, וזה יהיה דומה למה שאנחנו עושים עם NXP-800, עם התרופה המובילה שלנו. אנחנו נתחיל עם פייס 1A, שזה בעצם עלייה במינונים, ולאחר מכן נעשה פייס 1B, ששם אנחנו כמובן נבדוק אוכלוסיות יעד, ומבחינת אוכלוסיות יעד פוטנציאליות לתרופה הזאת, בהתבסס על הניסויים הפריקליניים שעשינו עד עכשיו עם התרופה הזאת, עם NXP-900, אז מדובר על איזה 2-3 תתי קבוצות בסרטן השד, מדובר גם על סרטן ריאות, חולים שהפסיקו להגיב לתרופות שנקראות EGFR inhibitor, שזה התרופות המובילות בעצם בסרטן ריאות, ועוד איזה שניים, שלושה. אז יש פה לא מעט פוטנציאל מבחינת מחלות שאפשר לנסות לטפל בהם. אנחנו כמובן צריכים להיות מאוד מדויקים כשנתחיל את הניסויים האלה, כי לבוא ולהגיד נטפל בכל סוגי הסרטן, בכל סוגי הסרטן ריאות ובכל, ברור שזה דבר שהוא הוא לא חכם, הוא יומרני, צריך להיות, צריך בעצם לתת הרבה מאוד מחשבה לנושא הזה, ובאמת לחשוב על התתי קבוצות הכי מדויקות שאפשר למצוא בהתאם למנגנון ובהתאם לניסויים הפריקליניים, כלומר לניסויים בבעלי חיים שיש. ובהתאם כך בעצם לתת לזה לנתב את הדרך לפייז 1B. אז אנחנו בעצם במצב שעוד כמה חודשים יהיו לנו שתי תרופות בניסויים קליניים בבני אדם, בתחום הזה שנקרא Precision Medicine, שהוא תחום על אף כל הירידות וכל מה שקורה בנאסדאק וכל הדברים האקסוגנים הלא נעימים שמשפיעים על כולנו, כן, ואנחנו רוצים שזה ייגמר. על אף כל זאת, התחום הזה עדיין עכשיו מאוד סקסי בעולם הביוטכנולוגיה. יש כל הזמן הצלחות. רק לפני חודש הייתה רכישה של חברה שנקראת Turning Point, למשל, $5 מיליארד, בהתבסס על תוצאות פייז 1B. לא היה להם יותר מזה, עדיין פייז 1B. אז יש לא מעט ממשיכות להיות לא מעט בשורות מאוד מאוד מעניינות מהתחום הזה, אז אני בהחלט חושב שאנחנו נמצאים בתחום הנכון. עכשיו אנחנו פשוט צריכים לקדם את התרופות, וכמובן לקוות שהתוצאות יהיו טובות, ואם נוכל להגיע לתוצאות טובות, אז כמובן שהאפסייד יכול להיות מאוד משמעותי.
בוא נדבר כמה מילים על ההיבטים הפיננסיים. קודם כל, החברה קמה, מי השותפים או המשקיעים בחברה עד היום? להנפקה, בזמן ההנפקה?
כן, אז עשינו גיוס פרטי לפני ההנפקה, והקמנו את החברה, ואז חיפשנו כמובן תרופות שנוכל לקנות זכויות עבורן וכולי, וברגע שהיינו קרובים עשינו גיוס פרטי, ושם שלושתנו כמובן השקענו, והיו עוד כמה משקיעים פרטיים גדולים, וקרן פונטיפאק, שהיא הקרן, אני חושב שהיא הקרן המובילה בתחום של הביוטכנולוגיה בארץ, בתחום של ה-VC כמובן, השקיעה קרוב ל-4 מיליון דולר בגיוס הזה, זה הגיוס של 15 מיליון דולר, משהו כזה. ה-IPO היה 15 או 16 מיליון דולר, היה קטן יחסית, כמובן בהתאם למצב של השוק באותה תקופה, זה היה בפברואר השנה, וגם שם כל המשקיעים הקיימים, כמעט כולם השקיעו עוד פעם ב-IPO, וכמובן שהיו גם שניים שלושה משקיעים מוסדיים אמריקאים שהשתתפו ב-IPO חדשים, ולפני חודשיים בערך, חודשיים וחצי, עשינו עוד גיוס של 16 מיליון דולר, מה שנקרא פייפ, שגם שם המשקיעים הקיימים השתתפו, וקרן אמריקאית גדולה השקיעה 7.5 מיליון דולר, הם היו קרוב לחצי מהגיוס, משהו כזה. אז זאת ההיסטוריה הפיננסית של החברה, כרגע יש לנו כסף בקופה לבערך שנתיים, משהו כזה, אז יש לנו מעל 20 משהו, אתם, מה שאנשים יראו בריבון, בתוצאות של סוף הריבון השלישי, אני לא זוכר בדיוק המספר, אבל זה מעל 23 מיליון דולר, זה נותן לנו runway של שנתיים. זאת אומרת, אנחנו במצב יחסי טוב, אנחנו יכולים בהחלט להגיע לאבני הדרך שאנחנו שואפים להגיע להם, אותן תוצאות קליניות בשתי התרופות וכו'. אז זהו, אנחנו בעצם...
למה העדפתם? זאת אומרת, אני מבין שתוך כדי תנועה השוק נהיה באמת עובר תהפוכות קיצוניות. למה למעשה בחרתם בשיטת המימון של הנפקה ולא המשך של השקעה של קרנות, או אם הייתה אופציה כזאת, למה להיכנס לתנודתיות תוך יומית בתוך מצב עולם כזה קיצוני?
כן, שאלה מצוינת, ואני חושב שאתה ענית על השאלה בהערה הזאת שהוספת כחלק מהשאלה. היינו כמובן בדילמה הזאת, מה כדאי לעשות, האם כדאי לעשות עוד גיוס פרטי קטן, או לנסות לעשות גיוס פרטי גדול יותר, ולהביא עוד משקיעים מוסדיים, VCs וכולי, או לעשות הנפקה. אז אני חושב שלנו היה די ברור שהשוק היה כבר במצב של לעשות גיוס גדול עם VCs, כן, עם משקיעי ביוטכנולוגיה פרטי. היה די בלתי אפשרי, כלומר, הקרנות כבר בנובמבר-דצמבר 21 הפסיקו לעשות גיוסים כאלה. הם פשוט הבינו שהשוק הולך כלפי מטה, והם ממש הפסיקו להיות פעילים בתחום הזה של, בוא נקרא לזה, השקעות מזנים, השקעות Series C או Crossover, או איך שתקרא לזה, כן? לנו זה היה די ברור שלנסות ולעשות משהו כזה לא יקרה בפרק זמן יחסית סביר, ואז כמובן הדילמה הייתה האם לעשות גיוס פרטי קטן יותר, ופשוט בשביל להכניס עוד טיפה מזומנים עם המשקיעים הקיימים, נגיד 6-8-9 מיליון דולר, או לעשות כבר גיוס ציבורי שהוא יותר גדול, והחלטנו לעשות גיוס ציבורי גם כי רצינו יותר כסף, רצינו שיהיה לנו קצת שקט תעשייתי, וגם כי, אתה יודע, אף אחד לא חשב שהשוק ימשיך להיות כל כך גרוע, אז אמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו נולדים כחברה ציבורית לתקופה קשה, אבל לאט לאט הדברים השתפרו, כי כמו כל פעם, חצי שנה, 9 חודשים, הדברים משתפרים. אז הפעם הדאון-מרקט הוא כבר יותר משנה, אבל כמו כל דבר, יום אחד זה ישתפר, ואנחנו, מה שנקרא, נהיה מוכנים ומזומנים, אני מקווה, להיות, לקבל בעצם את כל הבנפיטים שקורים, שהשוק ישתפר.
ועצם ההנפקה והחשיפה לשוק האמריקאי, היא עלתה אתכם על איזשהו נראות יותר גדולה בגופים הבינלאומיים,
כן, באופן כללי כן, כמובן שיצא לנו לדבר עם גופים וכולי, אל תשכח שאת הרבה מאוד מהגופים האלה אני מכיר מהחברות הקודמות, הרבה מהם היו משקיעים מאוד גדולים בחברות שניהלתי, בקריקס וביורוג'ן וכמובן בסטמליין, פידליטי וכל מיני שחקנים כאלה היו המשקיעים הגדולים, אז אנחנו מכירים הרבה מאוד מהאנשים האלה באופן אישי. פשוט מה שקורה עכשיו בשוק זה שהקרנות האלה, חלקן חטפו לא מעט, כמו כולם, אני מניח שהעתיק האישי של כולנו פה על הקו הוא לא פשוט, אז כנל גם הקרנות האלה, במיוחד בתחום של הביוטכנולוגיה, זה תחום שחטף באמת מכה מאוד מאוד קשה, במיוחד החברות הקטנות בתחום של הביוטכנולוגיה, בערך חצי מהחברות מתחת ל... מרקט קאפ של 250 מיליון דולר, נסחרות היום מתחת לרמת המזומן, רק לסבר את האוזן, וזה עד כדי כך קשה. אז מה שקורה עם הקרנות האלה זה שהן כרגע הרבה מאוד מהן נמצאות פשוט על הגדר, פשוט מחכות. הרבה מאוד מהקרנות מכירות אותנו, וחלק מהן גם מבינות ונאורות למה שאנחנו עושים בחברה, מבחינת שתי התרופות האלה. והעיתוי הוא פשוט כרגע לא פשוט, אבל כמו כל דבר זה יכול להשתנות מהר מאוד, ואני מאוד מקווה שהטרקר הזאת שלנו בתור הנהלה יבוא לידי ביטוי ברגע שהשוק ישתנה לטובה, וכמובן שכל הזמן צריך לעשות עבודה מאחורי הקלעים, כל הזמן צריך לנסות לדבר עם הקרנות האלה, שהם יהיה במודעות שלהם, שהם יבינו מה אנחנו עושים, זה דבר של...
ולעמוד באבני דרך, שאני מניח שזה כבר יעשה חלק מהותי מהעבודה.
זה חלק שאולי הכי מהותי. אתה בסופו של דבר בונה קרדיביליות רק אם אתה עומד באבני דרך. The end of the day זה מה שחשוב. אז כמובן שהמטרה שלנו זה לעמוד באבני הדרך ולהראות שאנחנו מסוגלים לבצע את מה שאנחנו אומרים לשוק. ועל זה אתה בסופו של דבר מקבל קרדיט.
רון, תודה רבה על הזמן שלך.
תודה רבה.
אנחנו נהיה במעקב ונחזיק לכם אצבעות, ונקווה לשמוע בשורות טובות בקרוב.
תודה רבה, תודה רבה.